שדה קרב. כולם פה אנשים, יש להם משפחות, יש להם רגשות, הם לא אנשים רעים. המוכר הוא לא איש רע, הקונה הוא לא איש רע, המעסיק, העובד, הסוחר, המזכיר, הלווה, המלווה, נותן לשירות. כל האנשים האלו זה אנשים מהעם שלנו, אנשים רגילים. וגם אם לא מהעם שלנו, עושים בני אדם. ולכן אנחנו לא צריכים לבוא לשם בעמדת מלחמה. היא עושה לנו רק נזק. אנחנו עוברים הרבה עבירות ממוניות בגלל האובססיה הזאת של הרצון לנצח. לא יכול להיות שאני אפסיד. הלחץ הזה לא להפסיד. ואנחנו רוצים לעבור לעוד יצר. היצר הראשון שאנחנו לא נקיים בו, כי אנחנו מאוד משוחדים, זה היצר הממוני. והיצר השני שהרמח"ל רוצה להתעכב עליו, זה היצר המיני, יצר הריות. וגם כאן אנחנו רואים שיש לאדם נגיעה, אדם משוחד, יש לאדם משיכה, אדם נמשך מאוד לבני המין השני, גברים ונשים מתעניינים, נמשכים זה לזה, והמשיכה הזאת יוצרת פיתוי, יוצרת שוחד, נגיעה, שגורמת הרבה עיוורון, אדם לא רואה. הוא לא שם לב להרבה עיוותים ויקפדה להלכה. אנחנו רוצים להבין יותר לעומק איפה הטעות, איך נוצרת הטעות היסודית. אנחנו צריכים לנקות את הדעת, כן? לא רק להגיד מה מותר מה אסור, אלא לנקות את הדעת שלנו. כמו שבנושא של העניינים המוניים ניסינו לנקות את הדעת, אז כך גם כאן צריכים לעסוק בניקיון הדעת. התורה בפרשת נשוא בספר במדבר עוסקת באחת הסוגיות הקשות ביותר בתורה, אולי זה אחד הפרקים הכי הכי מזעזעים בתורה, וזה הפרק שעוסק בעניינה של סוטה. הפסוקים של פרשיית סוטה הם פסוקים קשים מאוד ונוקבים ומזעזעים. מדובר באישה שבעצם בגדה במשפחה שלה ומיתה אסון על ביתה, ומביאים אותה לבית המקדש, ודבר מאוד מאוד חמור. ומיד אחרי שהתורה עוסקת בסוגיה החמורה הזאת של אישה שסתתה, עוברת התורה במעבר חד לנושא אחר לגמרי, וזה דין נזיר. שנזיר יכול להיות קדוש להשם, ויש לו דיני נזירות. שואלת הגמרא, או שואלים חז"ל, למה סמכה תורה, למה הסמיכה, למה חיברה, בין שתי הסוגיות האלו, סוגיית סוטה וסוגיית נזיר? עונה הגמרא תשובה פשוטה: הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין. אתה רואה את הסוטה, איך היא הידרדרה לשם? איך זה קרה לה? איך היא נפלה לכזאת קלות ראש? היא איבדה את המשפחה שלה, את בגדה, היא התנהגה בכזאת חוסר צניעות. איך היא נפלה לבור הזה? תדע לך שזה בגלל שהיא שתתה יין. הייתה מסיבה, שתתה יין, ועל הקלות ראש, וככה היא הידרדרה. אז אתה רואה, צריך להיזהר. אז אם אתה רואה סוטה בקלקולה, תתחזק ותקפיד יותר עכשיו, תנדור נדר, תהיה נזיר איזו תקופה בחיים, תראה כמה יין זה דבר מסוכן, ולכן הנזיר זה בעצם ריאקציה כזאת, אתה צריך להתחזק. אני לא שותה יין עכשיו חודש, חודשיים, לא משנה, כדי לשים לב שאנחנו מתרחקים מהתוצאות של היין. זה מדרש מאוד ידוע, מפורסם, שהרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין. הבעיה הגדולה שמי שיפתח את פרשיית נזיר בתורה, את הפסוקים של נזיר בתורה, יראה שהתורה לא אמרה לנזיר לא לשתות יין. התורה אמרה לנזיר לא לאכול שום דבר שיוצא מהגפן. אסור לנזיר לאכול ענבים, אסור לנזיר לאכול קליפות של ענבים, מחרצנים ועד זג לא יאכל, כל היוצא מגפן היין. זאת אומרת, התורה לא אמרה לנזיר, אל תשתה יין. אמרה התורה לנזיר, אל תאכל כל מה שקשור לגפן. לכאורה למה? למה התורה אוסרת הנזיר לכל ענבים? הוא ראה סוטה בקלקולה. אז הוא שלוש אותה יין. למה לא לכל ענבים? מה הבעיה? לכל ענבים כמה שאתה רוצה, לא יקרה שום דבר. צימוקים? גם צימוקים אסור לאכול. מה הקשר בין סוטה בקלקולה לצימוקים? השאלה הזאת הביאה את החכמים להתעמק עוד יותר. זאת אומרת שיש פה משהו יותר עמוק. התורה אומרת לך, אם אתה רואה סוטה בקלקולה, לא רק אל תשתה יין, אל תאכל ענבים, אל תאכל צימוקים, אל תאכל חרצנים וזגים. מה זה? למה? כנראה שיש פה איזה דבר יותר עמוק שהתורה רוצה לעורר אותנו אליו. ענבים זה דבר מתוק ונחמד. טעם, נחמד, חביב. אנשים אוכלים ענבים, זה הרבה סוכר, זה טעים, זה מתוק, זה חמצמץ, יופי. זה דבר אחד. יין זה משהו אחר לגמרי. יין זה אלכוהול, יין יוצר ריגוש גבוה, וקציפה מבלבל את הראש. אפשר מאוד בקלות להבחין וליצור חילוק ברור מאוד בין ענבים. ויין, מאוד קל, זה דברים מאוד שונים אחד מהשני, זה ענבים וזה יין. זאת אומרת שפה נמצאת בדיוק הבעיה שבה אנחנו רוצים לעסוק. האנושות כולה חושבת, יותר נכון מדמיינת, שהיא יודעת להבחין בין שתי מערכות יחסים של גברים ונשים. נדמה למין האנושי שיש אפשרות ליצור מערכת יחסים אחת שנקראת ענבים. מה זה ענבים? יחסים נחמדים. אווירה טובה, מדברים הרבה, מפטפטים, ידידות, חברות, נחמד. זה מאוד נחמד, זה מאוד אווירת קשרים נחמדים. כל מיני דברים שיוצרים רגשות יפים, טובים, נחמד, כיף. ויש משהו אחר. שיש מערכת יחסים אחרת, ששם יש מתח מיני ויצריות, ויש שם דברים מאוד מאוד גסים, ומשהו עז ומתפרץ וסוער. והאנושות עסוקה כל הזמן בדמיון, באשליה, שהיא יודעת להבחין בין שתי מערכות יחסים בין גברים לנשים. שאפשר לחלק, אתה לא רואה את ההבדל? זה מערכת יחסים ידידותית, נחמדה, חברית, עם כיף, וזה מערכת יחסים אחרת, שיצרית ועזה, אתה לא רואה, זה שונה מאוד. זה רומנטיקה, או דבר אפילו סתם חברות, וזה משהו אחר, זה נמוך, זה גסי, אתה לא רואה את ההבדל? האנושות משוכנעת שיודעה לחלק בין שתי מערכות יחסים. בין ענבים לבין יין. וזו בדיוק הבעיה של האנושות. הבעיה של האנושות שהיא משקרת לעצמה. כי ליבו של האדם הוא כל כך רגיש. היצר והנגיעה בדבר היא כל כך גבוהה, הוא כל כך משוחדים, שאנחנו ממציאים את ההבחנה הזאת, והאמת היא שאנחנו לא יודעים להגדיר אותה. ואנחנו מדמיינים שאנחנו יודעים להבחין בין ענבים ליין, אבל בפועל בחיים זה מאוד מתערבב. זה מאוד מאוד מתערבב, ומה שנדמה לאדם ענבים זה בעצם יין. הרבה מאוד מערכות יחסים התחילו כמשהו שנראה ענבים. שני אנשים עובדים ביחד, הם באותה עבודה, הם באותם לימודים, הם שכנים, הם ביחסים נחמדים, אווירה טובה. צוחקים ביחד, פטפטים, מדברים, נחמדים, מחייכים אחד לשני, עושים כיף לנו ביחד. והם לא שמו לב. אנשים לא שמים לב, איך מהר מאוד, מאוד מהר, כי הלב שלנו הוא נוגע בדבר, הוא לא יודע להדייק. מהר מאוד הם לא שמו לב, והם פתאום הגיעו למקום שקורה פתאום משהו אחר. פתאום יש איזה משהו לא פשוט, יש איזה משהו קצת של איזה משיכה ויצר, ומשהו קצת שהשתלט על החיים, ומשהו קצת ניירות פתאום. האדם לא שם לב איך הוא עובר בקלות מענבים ליד. לצערי הרב, באותם מקרים לצערי שהייתי צריך להתעסק איתם, של זוגות נשואים, לא בשוליים של החברה, בקצפת של הדובדבן של האליטה של החברה, המשפחות הכי טובות. ולצערי הרב, כשהייתי צריך להתעסק בשאלה איך קרה שהמשפחות הכי טובות, הכי טובות, נוצר מצב של בגידה בתוך המשפחה, של אישה שבגדה בבעלה, ברמות שונות של בגידה, לפעמים ממש המשפחה התפרקה, לפעמים לא, אבל בגידה. איך זה קרה? איך הגעת לשם? ובכל המצבים, בכל המקרים של הצערי הרב, זה מאוד קשה לשקם אחר כך, תמיד זה התחיל מענבים. זה לא התחיל מיין. זה לא התחיל ממשהו סוער, יצרי, זה לא התחיל ממקום נמוך. זה התחיל משהו נראה ענבים. ידידותי כזה, נחבד. דיבורים קצת, פטפוטים, קצת צחוקים, קצת מסרונים, קצת דיבורים, קצת כל מיני דברים נחמדים. ולא שמו לב. ופתאום מצאו את עצמם במקום אחר. הרואה סוטה בקלקולה, אומרת התורה, אני לא אומרת לך לא לשתות יין, אני אומרת לך אל תאכל ענבים. כי אתה יודע, זה לא התחיל ביין, זה תמיד התחיל בענבים. זה התחיל במקום שזה נראה נחמד. ולא קרה שום דבר, זה רק נחמד. זה ענבים, אנחנו לא ביין, אנחנו לא בסערת יצרים. זה סתם ידידות, זה סתם כיף, מה אתה עושה מזה עניין? לפני כמה שנים, התקשרה אליי אישה, לא הכרתי אותה. היא אמרה לי, שלום, מדבר את זאת, אני אישה של תלמיד שלמד אצלך בישיבה. ודאי, תלמיד, רק לא ידעתי מזאת האישה, אני למדתי את בעלה. היא אומרת לי, אני לא יכולה יותר, אני מתנגדת, אני מוכה בכל תוקף. אמרתי, מה קרה? אומרת לי, הוא למד אצלך בישיבה, והוא למד מקצוע, הוא עכשיו עובד, בסדר גמור. אני שומעת איך הוא והמזכירה מדברים אחד עם השני, אני שומעת בטלפון איך הם מדברים, אני רואה את ההודעות, אני לא מוכנה. אמרתי לה, צודקת. כי זה נראה ענבים, כל מיני משפטים כאלו, מילים נחמדות. סליחה, מה זה? מה שמתחיל בענבים, בלי לשים לב, מאוד מהר, עובר ליין. ויין הראש מסתובב. ביין האדם מאבד את שיקול הדעת שלו. ביין האדם נסחף. ביין האדם מתבלבל. וזה תמיד התחיל בענבים. לכן אומר הרמח"ל, צריכים לרדת לעומק שורש הטעות. מה הטעות שלנו? הטעות שלנו שאנחנו חושבים, שאנחנו יודעים לעשות חילוק בין ענבים ליין. ואנחנו לא יכולים לחלק, כי אנחנו משוחדים ואנחנו נוגעים בדבר. ומה שהתחיל כסתם, זה, אתה לא מבין, זה מתח מיני מסתתר בפנים, זה אחר כך מבוכות ונעימות וכל מיני רמזים. אתה לא יודע לעשות את החלוקה, הלב שלך חלש. אתה אדם, אתה בן אדם ואתה נוגע בדבר. תדייק לפי ההלכה, אם אתה לא יודע, תשאל. למה? אל תמציא לבד את החילוקים, את ההגדרות. זה כן בסדר, זה לא בסדר. אתה לא, אתה נוגע בדבר, אתה משוחד. את נוגעת בדבר, את משוחדת. את לא יודעת להבחין הבחנות. כי הלב שלנו הוא מאוד חלקלק, הוא מאוד הוא לא יודע להגדיר. אל תנסה לחלק בין ענבים ליין. אותו דבר בנושאים התרבותיים. עולם התרבות עובד עלינו, עובד על עצמו. ואומר שהוא יודע לחלק בין ענבים ליין. יש מוצרים תרבותיים. נכון, יש שם קצת דברים לא צנועים, ויש שם מסרים לא צנועים, ודברים, ותמונות, וזה, וכל מיני דברים, ומגע, ומילים. זה נכון, אבל זה תרבות. זה תרבות, זה לא, זה הכל, הכל חלק, זה הכל, זה אירוע תרבותי, זה ספר, זה סרט, זה הצגה, זה בסדר, זה תרבות. לא, יש משהו אחר, שזה אני מסכים איתך שזה לא בסדר. זה באמת סתם יצרים גסים, וסתם זה פראי וגל ונמוך, וזה באמת בוטה, וזה באמת לא בסדר. איך אתה יודע לעשות את ההבחנה? איך אתה יודע להגיד מתי זה ככה, מתי זה ככה? מתי זה בסדר? זה תרבותי, זה ענבי. לא, זה כבר לא. איך אתה יודע? כשהאדם נכנס ומושפע מתרבות שיש בתוכה דברים מקולקלים, הוא לא שם לב. הוא לא שם לב, הוא נסחף, והוא לא מרגיש, והוא לא מודע בכלל שהוא עבר גבולות. והוא לא יודע. כי הלב של האדם חלש, והוא נוגע במשוחד בדבר. זה ענבים, זה תרבות, זה לא יצריות גסה. אתה עובד עליי ועובד על עצמך ואתה עובד על כולם, זה לא נכון. כי הלב של האדם מושפע. ואחר כך לשקם את זה, זה מאוד קשה. לתקן. יש הלכה ברוך השם. יש הלכה, יש פוסקי הלכה. כי אנחנו לבד לא יודעים. למה? כי אנחנו נוגעים בדבר. אנחנו נוגעים בדבר ואנחנו לא יכולים להמציא חילוקים והבחנות והגדרות מדעתנו, כי אנחנו לא יכולים. כי אנחנו נוגעים בדבר. השוחד יעבר עיני פיקחים. אז אני צריך לשאול. קודם כל יש הרבה התייחסויות, הרבה ספרי הלכה, וגם צריך לשאול. אבל לוודאי יש הרבה התייחסויות. וצריך לשאול, וזה חשוב. היום קיבלתי, ממש עכשיו, לפני שעה קיבלתי שאלה. מישהי הולכת ללמוד, היא עכשיו חלילה, הולכת ללמוד אומנות באוניברסיטה. ללמוד אומנות באוניברסיטה, אומרת לי, אני יודעת, יש ציורים לא צנועים. יש אומנות לא צנועה, מה אני אמורה לעשות? להיות שם או לא להיות שם? מה הבעיה? שמציגים את זה, אומרים, לא, זה לא, זה לא יצריות. לא מציגים את זה כדבר יצרי. זה אומנות. אין לנו אומנותי. זה הונאה עצמית, זה רמאות, זה שקר. זה השיטה של היצר הרע לבלבל אותנו. כי הוא קורא לזה אומנות, קורא לזה בכל מיני שמות. צריכים להיות מדויקים. אז היא שואלת, ובצדק היא שואלת. ואותו דבר בספרות, ואותו דבר ב... בתקשורת, או דבר בסרטים, הכל. יש, צריך לדייק. לא, סליחה, לא. למה לא? לא. למה? כי אתה מבולבל. כי אתה נוגע בדבר. והנפש שלך היא מעורבבת. הנפש שלנו מעורבבת מהמון דברים, היא לא יודעת לדייק. יש בה המון דברים שמתערבבים אחד עם השני. אנחנו רוצים שלווה. השלווה הנפשית, השלווה המשפחתית, צריך להתאמן על זה. זה לא יקרה בלחיצת כפתור אחרי שאדם מתחתן. אדם צריך לבנות את זה בנפש שלו, באישיות שלו לפני כן. לבנות את השלווה. השלווה זאת אומרת שיש לנו הגדרות מאוד ברורות, ואז אנחנו בשלווה. אנחנו לא נכנסים בכלל לאזורים שרגע זה ככה וככה. כשאדם בונה את זה בנפש שלו, זה מלווה אותה אחר כל כל החיים. אישה יכולה להיות רגועה ושלווה, כי היא יודעת שבעלה, הוא לא מסתכל. הוא לא מסתכל על אף אישה אחרת. הוא לא אומר לה, לא, אני הסתכלתי כי פשוט היא יפה, לא, לא, זה לא יצרי, זה לא, זה פשוט סתם, זה האסתטיקה של... תפסיק לקשקש בשכל. היא יודעת שבעלה לא קורא דברים שאסור לקרוא, ולא רואה דברים שאסור, צופה דברים שלא צפות, היא רגועה, היא שלווה, וגם הפוך, שלווה. היא יודעת שבעלה לעולם לא יפטפט עם אישה אחרת, והוא יודע שהיא לעולם האישה שלא תפטפט עם אף אחד. שלווה. איזה שלווה, איזה רוגע, איזה נחת. כל מערכות היחסים נרגעות. גם בתוך הבית וגם מחוץ לבית. וצריך לבנות את זה. אני עבדתי לפני הרבה שנים, כשהייתי בחור ישיבה, אני עבדתי כמורה בבית ספר חילוני. היו שם רק מורות. רק מורות. לא היה חדר מורים, היה רק חדר מורות. כולם לא דתיות. אני הייתי, הייתי המורה היחידי שם, הייתי בא, מגיע כמה פעמים בשבוע, לתת להם, הייתי נותן להם שיעורים, נותן להם את זה למקצוע, זה מלמד. וראיתי בעיניים שלי איזה שלווה זה יוצר, איזה נחת שאנחנו מדייקים בהלכה, איזה נחת זה יוצר, איזה שלווה. הכל רגוע. אנחנו מקפדים על ההלכה, אז הכל נרגע. אין מתחים, אין אי הבנות, אין כל מיני דברים, אין צחוקים מיותרים, אין פטפוטים, אין אבלים, אין שטויות, אין ריגושים, אין דמיונות, אין, הכל רגוע. הכל נינוח. כן, אני אמא שלך, הכל מדויק. אז הכל בנחת. יש שלווה. זה כל כך עושה טוב לכולם. זה מרגיע את הרוחות. כשאין גבולות ברורים בהלכה, אז יש אי ודאות. נוצר בלגן בנפש. אתה לא יודע מה הכוונה, ומה רוצים, ומה כן, ומה זה, ומה רוצים. המון כל מיני דברים. המון בלבול, המון ריגושים מיותרים, המון יבנות. ככל שאנחנו מקפידים להבין שאנחנו לא יכולים להמציא חילוקים מדעתנו, כי אנחנו נוגעים בדבר. אומרת הגמרא במסכת שבת. יש פסוק בפרשת מתו, בספר במדבר, שבו מתואר שבני ישראל הביאו שלל, המלחמה נגד המדיינים, הביאו שלל. אספו תכשיטים מזהב, והטיחו אותם, והביאו זהב לבית המקדש. והתורה מונה את כל התכשיטים שהביאו שלל. בפסוק אחד, בנשימה אחת, רשימה של תכשיטים. חלק מהתכשיטים, תכשיטים יפים. טבעת, עגיל, צמיד. חלק מהתכשיטים, תכשיטים שיש בהם רמזים גסים. רמזים מאוד בוטים. תכשיטים שהם מאוד מאוד באים לעורר סערת יצרים. והתורה אומרת הגמרא בשבת, שים לב, אמרה את כולם בנשימה אחת. באותה רשימה, בלי לחלק. אומרת הגמרא, תסתכל. התורה באה ללמד אותך משהו. בתוך הרשימה התכשיטים הזאת, היא באה ללמד אותך. אתה היית רוצה לחלק. יש תכשיטים שהמטרה שלהם אסתטיקה, ויש דברים שהמטרה שלהם יצרים, לא נכון. אתה אל תעשה את החילוק הזה, כי אתה מבולבל. אתה, יש לך נגיעות. אתה משוחד. ואל תנסה להגיד לי, זה ענבים וזה יין. זה אסתטיקה, זה יצרים. זה סתם קשר נחמד? לא, זה באמת כבר לא. איך אתה יודע? ואתה משוחד. אותו דבר בתכנים. יש דברים שאסור לשמוע. כן, זה רק מצחיק. אנשים אומרים, לא, זה לא, זה רק בשביל הצחוק. זה מצחיק, זה בידור, זה... אתה לא יודע להגדיר הגדרות. מה שאתה קורא מצחיק ומשעשע, אתה לא יודע איזה נזק זה עושה לנשמה שלך ולרוחניות שלך. ואיזה מקום לא טוב זה מוריד לך את הנפש. אתה לא יודע, אתה לא מבין איפה זה גורר אותך, איפה זה סוחף אותך. לשקם זה מאוד קשה אחר כך. לשקם גם גברים וגם נשים, זה עבודה קשה לשקם אחר כך. קשה ליצור נאמנות. קשה ליצור טהרת הלב, טהרת המוח, באמת. קשה ליצור זכות. זה מסובך את החיים. לכן, מה זה נקיות? נקיות הדעת זה להודות בזה שאנחנו משוחררים. ולא להמציא שאנחנו יודעים לחלק. האנושות היום, מערכת המשפט היום היא מבור. כי מערכת המשפט מנסה להתעסק עכשיו בדברים ששנים, היא לא יודע מה לעשות, כי התרבות היא מתירנית. ואז כבר לא יודעים מה זה קשר נכון, מה זה קשר לא נכון, מה זה ידיעות, מה זה הטרדה, מה זה זה, מה זה... אנשים לא מבינים, הלכו לאיבוד לגמרי. שוקת שבורה. מערכת המשפט לא יודעת מה לעשות, וגם העולם מתפרק לגמרי, לא יודעים מה לעשות. אמר לי מישהו, הוא לא דתי, הוא אמר לי, לפני 10 שנים, אם הייתי מגיע למשרד ורואה את המזכירה העצובה, הייתי יושב לידה ושאל אותה, מה קרה, מה שלומך? היום אני לא אעשה את זה, אני מפחד. אולי זה נחשב ככה, אולי זה לא בסדר. איזה בלגן. איזה אנרכיה חברתית משפטית. כי אין דברים מדויקים, אין הלכה. חכמי ישראל, תורת ישראל, ירדו לעומק הנפש של האדם, וזה ענקי עולם. זה התורה שקיבלנו ממשה מסיני, זה התנאים שבעליהם רוח הקודש. הם ירדו, ידעיקו בדיוק, הלכות ייחוד, הלכות נגיעה, הלכות שמיעה, הלכות דיבור, בכל החושים. הגדירו לנו היטל. דעיקו לנו את עולם ההלכה. וסייעו לנו. אם אדם יאמר, לא, אני מסתדר לבד, זה יצר רע. אומר רמח"ל. זה רמאות, זה עונה עצמית. והמציאות תופחת על פניהם לצערנו הרב, כי המציאות היא מאוד מאוד עגומה. מי שלא מקפיד על ההלכה, לצערנו הרב, המציאות מאוד מאוד עגומה. ואחר כך הם צריכים להתמודד, לשקם משפחות, ולבנות בחזרה, ולהציל, ולדברים שקשים מאוד. משפחות שלמות, המשפחות התפרקו, לא עלינו. ואם לא התפרקו, אז עברו זעזועים מאוד קשים. ג'ימה. אנחנו צריכים להבין שיש לנו אחריות הדדית. אנחנו לא לבד בעולם. יש כל אחד מאיתנו שלו אחריות. כשאנחנו נוהגים בצורה לא נכונה לפי ההלכה, אנחנו עושים נזק למישהו. וזה לא רק נזק לו, זה נזק למשפחה שלו. למי? מי לוקח אחריות על זה? אדם שמתנהג בצורה לא צנועה, לא נכונה לפי ההלכה, הוא עושה נזקים לסביבה, לנשים שסביבו, לגברים ונשים שסביבנו, זה להם ולמשפחות שלהם. מי מוכן לי, מי יש לו את האומץ להגיד, כן, זה לא אכפת לי. מי יישב עכשיו מול אישה, בוכה, שאומרת לנו, בעלי, אני כבר לא יכולה להיות איתו, כי הוא עובד במסגרת רפואית מסוימת, ושם יש לו קשר עם איזה נערה צעירה שעושה שם שירות. מי יעמוד מול האישה הזאת עכשיו? מה תגיד לה? ודאי זה אשמת בעלה, זה לא פחות מזה אשמת אותה מישהי ש... רגע, יש לך אחריות? יש לך אחריות? אנחנו, יש לנו אחריות. איך שאנחנו מדברים, איך שאנחנו לבושים, איך שאנחנו מתנהגים. יש לנו אחריות סביבתית. אנחנו לא לבד. כי זה דברים שהנשמה תלויה בהם, זה דיני נפשות. מישהו מבין את כל המשמעויות של זה? זה אנשים, זה רגשות, זה ילדים, זה מה לא. אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד אחראים. כי זה לא רק אנחנו, זה כל, זה מערכות שלמות. כמה שלווה, כמה נחת, כמה רגיעה, כשהדברים מתנהלים לפי ההלכה. בדיוק לפי הלכה. כי בגידה זה לא רק שאדם, איש ואישה הולכים וחיים ביחד, בגידה זה גם שמישהו הראש שלו נמצא אצל במקום אחר, ושהוא מסתכל על דברים אחרים, והוא מושפע ומפותה, והוא לא, זה גם בגידה. כל מה שמבלבל את היחסים, ענבים, יין, זה לא בריא לנו, לא בריא לחברה. זה יוצר חוסר רציבות בחברה. גמרא מספרת שאחד מחכמי ישראל, שמופיע כבר במסכת אבות בין התנאים הקודמים, אז הוא רבי יהושע בן פרחיה. מספרת הגמרא שרבי יהושע בן פרחיה היה לו תלמיד, והם ביחד, הוא ליווה אותו התלמיד, והם התארחו תקופה מסוימת באיזה אכסניה, ואחרי כמה זמן עזבו את האכסניה, ואמר רבי יהושע בן פרחיה התלמיד לו, תראה איזה אכסניה יפה, קיבלו אותנו כל כך יפה, היו ערנים לצרכים שלנו, שם לב למידות הטובות, לכבוד, ליושר, היה באמת, באמת אנשים מאוד הגונים, מאוד התפעל מהאכסניה הזאת ושיבח את התכונות הטובות של המנהל האכסניה. ואז התלמיד שלו אמר לו, כן, אבל לא היה כל כך מוצלח. למה אתה אומר לא היה מוצלח? תראה, העיניים של בעלת האכסניה לא כל כך יפות. אמר לו, בזה אתה מתעסק? ברגע שמתעסקים בדברים החיצוניים האלו, כל עולם המושגים מתערב, הכל משתבש. במקום לעסוק בעיקר, בערכים, בתכונות, במידות, במסירות, במקום לעסוק בדברים העיקריים, מתעסקים בדברים התפלים. זה מה שזה גורם. צעק עליו, בזה אתה מתעסק? ולא רצה ללמד אותו יותר טוב. דחאו. כי חוסר הדיוק בהלכה מבלבל לנו את כל עולם הערכים, כל תשומת הלב, במה אנחנו מסתסקים, מה חשוב לנו, מה הנושא, אנחנו מתבלבלים לגמרי. אז ראינו שני יצרים, יצר אחד זה יצר הממון, ויצר השני, שצריך הרבה נקיות דעת גם, זה יצר העריות. היצר השלישי שבעזרת השם נראה, שלושה יצרים עיקריים שהרמח"ל מתמודד, בעזרת השם נראה, זה היצר של האכילה. כלומר, נושא הכשרות, כשרות המזון, שיש לאדם יצר אכילה, אדם הוא טעים, הוא רעב, ובגלל זה צריך גם שם לנקות את הדעת, להתבונן לעומק, מה זה כל ההלכות הגדולות של הכשרות, ואנחנו נצטרך לרדת לעומקן. אבל זה בעצם שלושת היצרים העיקריים שאדם משוחד בהם, יש לו שוחד גדול בהם, ולכן אין לו שיקול דעת, ולכן הוא צריך לעשות בהם ניקיון. אחרי שהדברים האלה יתבררו בנושא היצרים, אחר כך יעבור הרמח"ל למערכה שנייה, במידת הנקיות, בפרק י"א, וזה הנושא החברתי, כל המתחים החברתיים, ובסוף, מערכה שלישית, תהיה המידות הרעות. כשיש לאדם מידות רעות, שצריך אדם להתנקות בהם מהם המידות הלא טובות. אנחנו באמת צריכים להתחזק בדברים העיקריים החשובים. אז נזכיר בהקשר הזה דברים שכותב הרבי אברהם אבן עזרא. אנחנו מתקרבים לחג הפורים, ואסתר המלכה באה לארמון המלך חשברוש להציל את עם ישראל. מרדכי אמר לה, תלכי להציל, תלכי, המצב קשה, את חייבת להציל את עם ישראל. כתוב בתחילת פרק ה' במגילה, ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות. ביום השלישי בא לפני אחשוורוש. ביום שלישי למה? יום שלישי למה? לצום. זאת אומרת, אסתר גזרה על עצמה ועל היהודים בשושן צום של שלושה ימים. צומו עליי, אל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים לילה ויום, גם אני ונערותיי אצום כן. ואסתר ביום השלישי של הצום, ביום הזה היא באה לאחשוורוש. אז בואו נשאל את עצמנו איך אנחנו נראים אחרי 48 שעות של צום. אני לא יודע אם מישהי יצא לה לצום 48 שעות רצוף. אחרי יום כיפור כבר בסוף תשעה באב אנשים די נופלים על המיטות, בחילות, סחרחורות, אי אפשר לדבר עם אף אחד, סמרטוטים. איך אדם נראה אחרי 48 שעות של צום? איך אדם נראה אחרי 60 או 70 שעות צום? אסתר היא ביום השלישי. איך היא נראית ביום השלישי לצום שלה? היא נראית במיטבה בוודאי, ממש, הופעה הכי מרשימה של אסתר. אסתר בוחרת את היום עם ההופעה הכי גרועה שלה. למה את באה לאחשוורוש ביום השלישי? תראה איך את נראית רע. את מסוחרת וחיוורת ומלא בחילות והכל, כל שם צריכה לעמוד. את נראית רע מאוד מאוד מאוד. למה את בוחרת ביום השלישי? כי אסתר בא בדיוק לברר את העניין הזה. היא באה לתוך הבית של אחשוורוש, בבית הזה שכל מה שמעניין שמה זה החיצוניות, היא אומרת לעם ישראל ולעצמה, אני באה לפה רק בגלל דבר אחד, אני באה לפה בכוח התפילות. בכוח הצום והתפילות של שלושה ימים, מכוח זה אני באה. אני לא באה עם שום דבר, אין לי שום דבר אחר, וכל יהודי שושן יודעים עכשיו. שאסתר עכשיו ביום השלישי נכנסה לאחשוורוש, והיא אל תבנו על זה, על שום דבר אחר, כי היא מגיעה סמרטוט, הכי סמרטוט שיכול להיות. היא נראית רע מאוד מאוד מאוד. היא אומרת לכולכם, לכל העם, היא אומרת לעצמה, אני באה לפה, והדבר היחידי שיועיל, היחידי, זה רק התפילות, ורק הזעקות, ורק הצום. ולכן התענית שאנחנו צמים ערב יום פורים, השנה זה יוצא חמישי, תענית אסתר, מתוך הצום הזה באים לקראת המגילה. מה הביא את הישועה? שום דבר חיצוני לא הביא את הישועה. שום דבר חיצוני של אסתר המלכה לא הביא, להפך. אסתר בכוונה באה במקום הכי לא מוצלח שלה, מבחינה חיצונית. היא באה בתפילות, היא באה מהזעקות, היא באה בשיא הצום. זה מה שעשה את המהפכה. כי שלושה ימים של צום וזעקה, י' ג' י' ד' ת'ו' בניסן, בי' ג' אמן גזר את הגזרה להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים, בי' ג' בניסן. י' ג' בניסן, י' ד' בניסן, ת'ו' בניסן, בת' ז' בניסן אמן תלוי על העץ. איך תוך שלושה ימים אמן תולים את האמן על העץ? מאז שהוא גוזר את הגזרה עד... ומרדכי, מי י' ג' בניסן, שהיה חשוב כמת, בתתוו הוא כבר מרכיב אותו על הסוס. איך קרה מהפכה כזאת גדולה בשלושה ימים? גם עיוור רואה ששלושה ימים של תפילה וזעקה עשו מהפכה. לא שום דבר אחר. דברי עצומות וזעקתם, אסתר רוצה להנחיל את זה לדורות. שזה מהסיפור של המגילה. זה הסיפור האמיתי. ולכן היא מגיעה ברגעים הכי קריטיים של הרגע הכי חשוב, הכי דרמטי של המגילה. לבוא אל המלך. הוא ישית את השרביט או לא? למה את מגיעה ככה? תפילה. רק התפילה. רק הפנימיות. רק הדבקות בהשם. רק הזעקה מכל הלב. זה פורים לדורות. זה מה שנשאר לנו לדורות. זה ההכרעה הלאומית שלנו, של עם ישראל. שזה, זה, זה מה שאנחנו עומדים באסתר המלכה. שיהיו לכולכם תמיד בשורות טובות ושמחות ונחת, תעלו מעלה מעלה, ברכת שמיים עליכם.